הסדנה, מתחילים פרשיות המשכן. אולי נזכיר כמה דברים כלליים על המשכן והמקדש. כתוב בפרשת וצווה, בפרט לא ממש בסיום, יש עוד המשך בפיסה, אבל לא, זה נקרא את הסיום של הציווי על המשכן. יש פסוקים שמתארים לאן הדברים מגיעים, ובפרק כ"ט, פסוק ג' ואילך, ומעדתי שמה לבני ישראל, ומקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן בי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם שרציתי אותם מארץ מצרים ושכני בתוכה, אני השם אלוקיהם. אז כאן מגיעה אל מעלתה הבחינה הזאת של ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוקים, שהקשר של המשכן לעניין הזה הוא בעצם יש בו לפחות שתי בחינות כל מחשוב. אחת, שהמשכן הוא מגלם את הבחינה הזאת. כלומר, שהמשכן בנוי ומתפקד, משכן ואחר כך המקדש, זה ביטוי למעלה הכללית, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל, הוא לא שוכן רק במשכן. אבל המשכן הוא ביטוי לעניין הזה. ישראל נמצא על אדמתו, מסודר בסדרה, מערכותה וכו', ויש משכן, מקדש, זה ביטוי למעלה שיש השפעת שכינה באומה בישראל. אבל חוץ מזה, באמת גם המקום הזה הוא מקום של מעלה מיוחדת, מעלה מיוחדת ופסגתית בעניין של אותו מעלתו, וגם בעניין השראת השכינה. בעניין השראת השכינה, למשל הביטויים של יראה כל זכוכה, זה מתקיים שמה. או בנועד תרחילך שמה, כן, שם, בקודש הקודשי. ושם. שמה הקדוש פה. שמה זה המקום של משה רבנו, המקום, המקום של משה רבנו, ששם הוא מקבל את ההשראה, כלומר את פסגת ההשראה. אז לכן זה בעצם גם ביטוי, כאמור, גם ביטוי למעלה של השראת השכינה באומה, אבל גם מקום של מעלה מיוחדת של קדושה, של קרבת אלוקים כזאת, של השראת שכינה כזאת. יש פסוק ב שהקדוש ברוך הוא אומר לשלמה המלך בספר מלכים, לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. דרך אגב, מהמילים האלה, משמע כל הימים ועד עולם, זה משהו גם שהמקדש פרץ. אם אני לא טועה, אני שמעתי דברים ברוח לא בשם הרב מן הארץ וקצת מפתיים. עכשיו, צריכים להגיע למקום, כן? כבר המקום וכולי, נו, אז דיברו על זה.
אה? זה פה יש מהתחילה, זה תחילה לא בטילה.
יכולים לא לבחור
אותם.
לא זוכר מי שאתה רצה. כן, כן. טוב. עכשיו, מבחינת הסדר של הפרשיות, בעצם הקמת המשכן היא המשך של מעמד הר סיני. הפרשיות הקודמות, תרומה, יתרו ומשפטים, הם בעניין מעמד הר סיני ומשפטים, או שהיא, כן, בסוף פרשת משפטים, שוב יש תיאור של חלק ממעמד הר סיני. בפרשת משפטים כתובה כאן עלייה, ואמרנו כבר שיש מחלוקת גם מתי היא נלמדה, נגיד שבפשטות היא נלמדה אחר, אבל היא חלק מהעניין של התורה. נו, של שמחה, חלק מהעניין של מתן תורה. והמשכו של מתן תורה הוא פרשיות המשכן. מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו לומדים תורה, ברוך השם קיבלנו תורה, לומדים אותה, מקיימים אותה, מגלמים אותה, ואז אנחנו זוכים להשראת שכינה. השראת שכינה היא, אפשר לקרוא לזה, תכו לי על זה שאני מתמרת לביטוי כזה, אבל זה גם לא מדויק הביטוי הזה, אבל זה דומה להיות התוצר הלאומי של ישראל. כשאנחנו מקיימים את מה שכתוב בפתיחה של ויהי שמוע, זה מצוות, מצוות או מצוות בארץ ישראל, לאהבה ולעובדו, שני הצירים האלה, לאהבה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, זה הצירים של מצוותיי, מצוות באותו פסוק. אז זה כשאנחנו עם המערך הזה, זה מה שיש לנו. זה, כן. לכן, למשל, כשעם ישראל בגלות, אז זה הפסוק של ירמיהו, תביא לך ציוני. נראה לי כאילו כל המצוות שאנחנו מקיימים בחוץ לארץ זה בגדר הציבי לך ציונים, כאילו כתוב בחז"ל זה מין זיכרון שלא נשכח, אבל אין הכוונה של חז"ל להגיד שזה רק מין תרגילי זיכרון. נראה לי שיותר מתאים להבין שבחז"ל, כמו שאמרנו, זה מין המצוות על אש קטנה, זה לא זה, הרי רוב המצוות בחוץ לארץ לא מתקיימות. רוב המצוות, שולחן ערוך זה לפחות מחצי מהרמב"ם. רוב המצוות לא מתקיימות, רוב שישה שזה נקנה לא מתקיים ככה בקיצור. כי המערכת ממש שייך לחוץ לארץ. המצוות, כאמור, מצוות זה מערך של ישראל ונחלתו, בסדריו, עם השבטים, עם המלכות, עם המקדש, עם הנביאים, עם הכהנים. כשהמערך הזה מסודר, ואנחנו אז שייכים בכל המצוות, אנחנו מקיימים את המצוות וזוכים בהשראת שכינה. חוץ לארץ, בכלל לא מתחיל. אז מה, זה הכל, זה המצוות, נראה לעניות דעתי שהכוונה למצוות דאורייתא, חייבים בחוץ לארץ. אז כתוב בשולחן ערוך, זה בגדר, חצי בגלל זה על אש קטנה, זה לא זה. הנה, קיבלנו את התורה, עכשיו, הנה עכשיו המשך היפה של העניין הזה, לכאן מגיעה התורה שאנחנו לומדים, שאנחנו מקיימים, שאנחנו מגלמים בארץ עם כל המערכת, זה מביא לתורת שכין. המקום של המקדש הוא מקום סגולי עוד לפני שנבנה עליו המקדש. זה המקום של הר המור, נכון? וירא את המקום מרחוק. זה המקום. ואחר כך בשביל יעקב אבינו נפגע במקום. ועליו אמר יעקב אבינו שזה שער השמיים. הוא אמר את זה עוד לפני שהמקדש היה בנו. מה זאת אומרת שער השמיים? יש לכאורה בביטוי הזה משמעות דו-סיטרית. זה גם שער מלמטה למעלה, וגם מלמעלה למטה. מלמעלה למטה, הנה, יש פה הוא אומר, ונועדתי לך שם. ושם, שם גם כמו שאמרנו, יראה כל זכורך. ואם שם אנחנו נראים, וגם משם כתוב בספר יחזקאל שיצא נחל, בהתחלה הוא יהיה זרם דק, אבל לאט לאט הוא יתרחב, יהיה עליו צמיחה, אלי צמיחה עשירה, והוא יוצא מבית קודשי הקודשים. זה ביטוי לזה שהברכה מן השמיים גם כן היא חלה דרך המקום ההוא, זה עובר ל... כן? הנה, מה זה מים? מה המים נושאים? מים וצמיחה על המים האלה. זה ברכה. הברכה כאילו מגיעה מהשמיים דרך המקום הזה. כמו שההשראה מגיעה דרך המקום הזה, כמו שרבנו, כמו שההיראות שלנו במקום הזה, ככה גם הברכה. הנחל הזה הוא ביטוי לה. אנחנו יותר מאוחר נזכיר את הקשר בין מקדש וברכה. יש עוד קשר גדול, שכשהמקדש בנוי יש ברכה וחלילה להפך, אבל על זה אני לא מדבר עכשיו. אני מדבר על המקום הזה כצינור של ברכה. זה מלמעלה למטה, או אולי יש עוד דברים מלמעלה למטה, אבל נו, הדברים האלה לפחות קיימים במקום הזה. וזה שער השמיים גם מלמטה למעלה. אנחנו מקריבים קורבנות. זה בחינה הממלכתית, תשובה, איש של ישראל. מקריבים אותה אותם שם. כשהכל בסדר ואנחנו בנויים, אז יש איסור במות. וזהו. אז עבודת הקורבנות שלנו, שפונה השמיים, זה כל המהות של הקורבן. החיים של... עולים על המזבח, עולים לשמיים. נהיה, נהיה עם הביטוי המיוחד של הקורבן, נהיה רבתי, עצמה שלה, נהיה השמיים. והתפילות שלנו במקביל. תפילות וקורבן זה קשור, זה עבודת הקורבנות, שבת העבודה לגבילתך, וזה העבודה שבלב, תפילה, תפילות במקום תמידים תקנו, ומשותף לשניהם הגדר הזה של הפנייה השמיים. זה הנשמה של התפילה. תפילה זה פנייה השמיים. יש ביטוי בהקדמה למטריה. תפילה מתמדת של הנשמה. שמה כל הזמן מתפלל. כל הזמן היא פונה השמיים. 3 פעמים ביום אנחנו נותנים לה ביטוי לפנייה הזאת. ביטוי מילולי. אבל זה מושג. התפילה היא ביטוי ש... כן? אנחנו פונים השמיים. יש לזה ביטוי מיוחד באיש הישראל, וגם בתפילתם. ושני הדברים האלה, אישי ישראל ותפילתם, הם קשורים למקדש. עד היום, גם כשהמקדש חרב, מכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. זה לא. כל התפילות של ישראל, הם כאילו דרך בית קודשי הקודשים. שער השמיים. זה שער השמיים מלמעלה למטה. זה ראשון הרב זצ"ל מלמעלה למטה. תורה גם, מלמטה למעלה, אז זה שער דו סיטרי, שער השמיים. אז קראנו שזה מקום בעל מעלה, סגולה עוד לפני שנמנה שם המקדש, זה המקום שראה אברהם אבינו, באמת מוזכר שם, שיאמר היום לאב השם ייראה, וזה שער השמיים, יעקב כבר אומר, אבל כמובן, שלמלוא התפקוד שלו כשער השמיים הוא מגיע אחר כך למקדש נבנה. הוא כבר כזה כשיעקב רואה אותו, אבל הוא מגיע לבניינו, לגילומו אחר כך. עכשיו המקדש הוא כאמור, ביטוי לשכנתי בתוכה. שזה זה, זה מצבנו, זה חיותנו, זה המצב הטבעי שלנו. שרת השכינה, כשאנחנו בשרת השכינה, זה, אז אנחנו. ובהתאם לכך, אז המקום הזה, גם בגלל שהוא מגלם את הבחינה של ההשראה, וגם בגלל המעלה שלו, הוא מקום ההתכנסות שלנו. אנחנו מתכנסים שלוש פעמים בשנה. שם, במקום ההוא. כי המקום ההוא, הוא גם, כאמור, מגלם את העניין של השראת השכינה, שזה אנחנו, זה חיותנו, זה החמצן שלנו, זה החיות שלנו. וגם הוא המקום הגבוה של השראת השכינה. שם מתאים לנו להתכנס. ואנחנו מתכנסים במועדים שהם מוקדי שנה מבחינה חקלאית, כלכלית, כן, אביב, קציר, אסיף, מוקדי השנה שלנו. שעד שלוש פעמים אנחנו ביחד, שם אנחנו עם אנחנו, אין לנו מקום אחר. אנחנו נפגשים עם אנחנו במקום שבו אנחנו באמת אנחנו. מקום כן, מקום המעלה שלנו. ובאותו יחד יראה כל זכוכה. ועכשיו זה קשור עוד נקודה שלמדנו עליה בספר חגי. חגי אומר, מה זה היית לכם לתת ואתכם בבית הזה חרם? ואז הוא מתאר בהרחבה ובאופן מתפרט שכשהבית חרב אין ברכה, אין ברכה בזה. הוא הרי חגי מעורר לבניין הבית, זה קשור עם הורים בדיוק כולל בבית שמים של ההפסקה הזאת בבניין הבית. וחגי היית לכם אתם לשבת ואתכם קונים בבית הזה חרב, ואתה כל אמר השם צפקות, שימו לב עבורכם על דרכיכם, זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לסופעה, שתו ואין לשוחרה, לבוש ואין לחום לו. לא רק בשדה, בכלל אין ברכה בשדה, אין ברכה אפילו במזון, אוכלים ולא שבעים, שותים ולא לא, לא, לא רובים, כן, שוכן כן, שוחרה, כמונה, מתלבשים בקר. לא עובד, הכל לא עובד. כל המערכות שלנו, כולל אפילו מערכות גופניות כאלה, כמו תזונה, ביגוד, חימום, זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא זה. כל הברכה שלנו תלויה, כל החיוניות שלנו, היא בעצם תלויה במה שהבית הזה מגלם, בהשראת השכינה. שוב, הבית הזה הוא גם מעלה של ברכה ושל זה, אבל הוא גם מגלם את העניין. אנחנו זה השראת שכינה, זה אנחנו. וכשהיחס הוא כזה שחס וחלילה זכונים ובטחים, הבית הזה חרב, ואין ברכה, אין ברכה. עוד נקודה שתורה בעניין הזה, אנחנו במקדש שם יש לנו עיניים טובות לראות את לראות את מה שקורה לנו. בפרשת תצווה כתוב באותם פסוקים שהזכרנו קודם, שקראנו אותם, וקידשתי את אוהל מועד וכולי, שכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוקים. אז המעלה של והייתי להם לאלוקים כאן מגיעה זה ביטוי מברית מילה, וכאן הוא מגיע לפסגתו, וידעו כי אני השם אלוקיהם, שרציתי אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם, אני השם אלוקיהם. היה מצב של יציאת מצרים, וראו את עשרת המכות, וראו את קריאת ים סוף, שרו קריאת הים, השם ימלוך לעולם ועד, נדש השם קנו ידיך. אחר כך היה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני חוזר על התודעה של יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ופירוש הדבר, יש מקום להבין את הדבר, זה דרך אגב מאוד מקביל למה שקרה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו היה אור כשדים, אחר כך יש ברית בין הבתרים, אז איך פותחת ברית בין הבתרים, החלק של הברית? אני השם שרציתיך מאור כשדים. שם לא כתוב אנוכי השם אלוקיך, אלא אני השם. כי הביטוי אני השם אלוקיך עוד לא קיים. זה מתחיל מברית מילה, להיות אחד אלוקים. ברית בין הבתרים זה לפני ברית מילה, זה לא כתוב אני השם אלוקיך, אני השם. בממד הר סיני זה כבר אני השם אלוקיך. נו, אני השם אשר צריך המאור כזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרבתה. זאת אומרת, אתה מגיע לברית בין הבתרים, אתה קורא יותר טוב מה קרה איתך באור כזדים, ומאז ועד היום. עכשיו הגעת לברית בין הבתרים, אז אתה יודע לקרוא יותר טוב את המשמעות של מה שקרה באור כזדים, ואת כל מה שקרה מאז ועד היום. ואותו דבר במעמד הר סיני. אתה מגיע למעמד הר סיני, אחרי שראית במצרים אשר היית, והיית בקריאת ים סוף, והיית בשירת הים, והיית פרשת בשלח עם כל מה שיש שם, הולך מן השמיים, מן הסלע, וכו' וכו', ולחמת המלך, והכל והכל, ועכשיו אתה מגיע להר סיני, מסתכל אחורה, רואה את הדברים באור חדש. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר כך, בונים את המשכן, מיד בהמשך מעמד הר סיני כאמור, ומגיעים לבניינו, ואז עוד פעם יודעים להסתכל מבט חדש על יציאת מצרים. שכנתי בתוך נסר, ראיתי להם אלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכה. אני השם אלוקיהם. עכשיו יש לשוכני בתוכם, קודם לא היה. אז עכשיו מבינים את יציאת מצרים באור חדש. אני חושב בכלל שכל התהליך הזה שאנחנו רואים אותו גם אצל אברהם, גם אני חושב שהוא מוסיף והולך, אני חושב שיבוא משיח צדקנו ובמרץ מצרים הראינו נפלאות, וגאולה הראשונה תהיה תפילה לגאולה האחרונה. נו, אז גם כן יבינו את יציאת מצרים עוד יותר. לכאן הגיעו הדברים, כן? הנה, לשוכנים בתוכם. זה, שוב, זה גם כן, אם נדייק, זה לא בגלל שעומדים שם במקום, אלא בגלל שהגיעו למעלה הזאת של ושכנתי בתוכה. ואז מסתכלים אחרת על יציאת מצרים. אבל יש גם בחינה שבמקום הזה יודעים לקרוא טוב מה קורה איתנו. זה בא לידי ביטוי בתפילת שלמה. תפילת שלמה, סוקר בתפילה שלו, הוא מתפלל על התפקוד הטוב של המקדש. והוא מזכיר מצבים שונים שמתפללים. הוא מזכיר דווקא מצבים של סיבוך. סיבוך זה מלכים, מלכים א', פרק ח', ואז הוא כאמור מזכיר למשל, הוא מזכיר בפרק ח' פסוק למד ה', או אולי קודם פסוק למד ג', לנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך, ושבו אליך והודו את שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה שנתת עליו אותה. או חס וחלילה, כל חס וחלילה, בעצר שמיים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך ומחטאתם ישובון כי תענם, ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עבדך ועמך, נו וכולי, ונתת מטר על ארצך השם. עוד מקרים, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, שדפון, ירקון, כל. מה פירוש? שיש בעיה, אז עם ישראל מתכנס במקדש, ושם הוא מיטיב לשוב, תשובה התחילה עוד לפני כן, כן, שבו וקודם שהם שווים. כמובן, עצם זה שמתכנסים שם, זה כבר גלי תשובה. הכל, כל, כל, באים למקום, שם, שם, לא רק שם זה מקום מתאים להתפלל, שם זה מקום, כמו שזה מתאים למכונסות שלנו שלוש פעמים בשנה, כמו שזה מתאים לי, כן, למצב של השראת שכינה, מתאים לראות מה קרה לנו בעצם ביציאת מצרים, מה קרה, לאן עלינו. אז ככה, המקום הזה, הוא מתאים גם לנשום טוב מה קרה לנו, שקרה חס וחלילה אחד המקרים האלה. ומקום טוב לקרוא, ולשוב בתשובה ולהתפלל. זה הכל בגלל ששם זה מקום חיותנו, שם אנחנו מכונסים, שם אנחנו פוגשים את אנחנו, שם נראה כל סוף, נו, שם יודעים לקרוא מה קורה איתה. ולשוב ולהתפלל. וזה קשור עם עוד בחינה, ש בעצם מה שהזכרנו עכשיו זה הקשר בין המקדש והתשובה, נכון? זה מה שבעצם עכשיו אמרנו. קורה לנו משהו, אנחנו אמורים לשוב, מתכנסים שם, מסתכלים, יודעים לקרוא, מתפללים, שווים, מתפללים, נענים. בספר יחזקאל כתוב פרק מ' ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה בעשור לחודש, זאת אומרת זה בעצם ביום כיפור, בראשית השנה, ביום כיפור עשור לחודש, ב-14 שנה אחר שהוגתה העיר, בעצם היום הזה הייתה עלה יד השם ויבא אותי שם במראות אלוקים מביאני אל ארץ ישראל והניחני על הר גבוה מאוד וכולי. ואז יש שם, ויבא אותי שם, והנה איש מראהו כמראה נחושת, ופתיל פשטים בידו בפני עמידה, והוא עומד בשער, שם איש בפני פשטים כמו סרגל, האיש הזה זה מלאך, ומראה לו את המקדש. וידבר אליי האיש, בן אדם, ראה בעיניך ובאוזניך שמע, ושים לבך לכל השינוי מראה אותך, כי למען הראותך ובאת הנה. הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישראל, תספר לעם ישראל מה אתה ראית. מראים לו את המקדש, את המקדש עם הסרגל הזה, עם המידות, עם הכל. ואז כתוב אחר כך בפרק יש אולי עוד פסוק, אבל אולי גם זה מספיק לנו. פרק ג' כתוב פסוק י', אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, והתעלמו מאבונות יהיה. הרי הבית חרב בזמן יחזקאל. הוא אומר ליחזקאל, תפגיש את עם ישראל עם המראה של בית המקדש, והתעלמו מאבונות. קשור, אתם מבינים? קשור עם המעלה של המקום. כמו ששם אנחנו יודעים להסתכל טוב מה קורה לנו ולשוב בתשובה, אז ככה גם עצם הפגישה עם המקום היא כבר והיקלמו מעוונותיה. איך יכול להיות שעשינו כאלה עבירות כשאנחנו אנשי המקדש הזה? שיש את הפסוק שזה עוד יותר מוזרק, אני לא מוצא אותו. עכשיו עוד ביטוי לבית כנושא את מעלתנו. תראו, המקדש הוא ראי של המצב שלנו. כשאנחנו במיטבנו, המקדש בנו. כשאנחנו מפני חטאינו וכו', המקדש חר. כשאנחנו ברמה של הבית הראשון, אז יש מקדש שלמה. כשאנחנו ברמה של הבית השני, יש מקדש אחר. אז במובן הזה, כן, הבית הוא מגלם, בדיוק. הבית הוא חפצה של השעת שכינה, נכון? הוא ביטוי. נו, אז גם זה. מה מצבנו? זה מין ראי. ראי של מצבנו. זה המשך לדברים האלה. הנה, קראנו קודם, מיד אחרי מתן תורה, פרשת תרומה. עשו למקדש. המקדש כולל למשל קרשים. קרשים, יש עניין, איך להקים אותם, אדמים. לשאת אותם, עגלות, ובעצם מדובר על משהו זמני, הולכים לארץ ישראל, זה הליכה קצרה, אין תוכנית ללכת 40 שנה. בעזרת השם, 11 יום לחורף, דרך הרביעי, עד כאן כבר נער, שם העוד, מי יודע, מן קצר, הליכה קצרה. למה צריך להקים את כל הדבר? ולמה צריך להקים מערך כזאת שבכל הכלים צריך בדין, תסף. האם לא יותר פשוט? חכות קצת. נגיע לשילור. עוד כמה ימים. כמה ימים, כמה ימים, חודש, חודשיים. נגיע לשילור. נקים את המערכה. ואז לא צריך קרשים. נקים את הקירות. ככה היה בשילור. ולמה צריך את כל הבדין? בשביל הסעה? למה צריך ללב? לא יותר פשוט להקים את התמים שלנו. כמו נו, מה אנחנו רואים? וכמה ציוויים יש על זה? כמה תיאורים? כל עם ישראל לומד את זה. מי כן, כל שנה, כל הפרשיות האלה, עם כל הפרטים מתבוקעים, עם העבדים ועם הקרשים, עם איך מקימים ואיך נוסעים ואיך סדר ה... נו, אלא מה? מה אתה רואה? אי אפשר להתחיל לנגוע בארץ ישראל בלי שאנחנו לא מקדש, בלי שאנחנו חפצה של השעת השינה, וגם אי אפשר לזוז, לא זזים ממדבר סיני לפני שאנחנו לא מקדש. מדבר סיני זה המשך, ממש המשך נתן פה. זזו ממדבר סיני בחף באייר, בשנה השני, אחרי שכבר באלף וניסן, המשכן כבר התחיל את הפתיר. עד שיש משכן והשכנה שכינה, אנחנו לא זזים אפילו צעד אחד מתחנת הבניין הזה. ולהתחיל לנגוע בארץ ישראל, מה זה? אנחנו לא שייך לפני שאנחנו, אנחנו זה אנחנו, אנחנו זה אנחנו עם התרעת שכינה. אפילו זה, זה, זה לא לא שייך לנגוע בארץ ישראל, לא שייך ל... לא שייך להתחיל לזוז מתחנת הבניין. זה, זה בדיוק הביטוי לכמה, עד כמה זה חיוני, עד כמה זה אנחנו. נכון. בהתאם לדברים האלה, יש ביטויים אחדים וחשובים לממדים של הכיסופים, כיסופים של ישראל אל המקדש, אל המקדש, אל השראת השכינה. נזכיר, נזכיר עקדת יצחק, נכון? כל העינייני, זה בדרך אל המקום הזה, נכון? בהמשך לעקדת יצחק גם העניין של בקרובה יקדש, גם הוא היה לא, לא רק ביום של השראת השכינה, ממש זה חלק מהעניין, נכון? בקרובה יקדש זה קידוש השם, זה קשור עם קידוש השם בעם ישראל, גדל והתקדש, זה ליבנו, הנה זה מגיע לכאן, עקדת יצחק, בקרובה יקדש. ו עבודת ההתנדבות וההקמה של של המשכן בפרשת ויקל, ויבואו כל עושי המלאכה מכל הפינות ואומרים מרבים העם להביא, זה המלאכה, כן, ואי אפשר לעמוד בהצפה, עם ישראל מה זה מתנדב מעל ומעבר, זה ביטוי לעד כמה אנחנו כוספים לעניין הזה, ובאים כל אנשי המלאכה מכל הפינות, הצפה, אי אפשר לעמוד, אז לא יצא משה ויעבירו כל במחנה, שוי מיוחד בתורה ומקלה העם. דוד המלך, דוד המלך, אנחנו יודעים מה שכתוב בתהילים, נכון? על רמת הדבקות שלו בהקמת הבית, אנחנו יודעים את כל הסיפור, כמה הוא רצה, וכמה הוא הכין את התשתיות, ונתן לשלמה המלך, וציבה אותו, אבל גם יש פסוק במקביל, שיר המעלות, זכור השם לדוד את כל אונותו, אשר נשבע לשם, נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל את ביתי, אם אעלה על ארץ יצואי, אם אתן שנת לעיניי לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום לשם לשכנות לאביר. המילים האלה של דוד, זה כמו ההתנדבות בפרשת ויקל. זאת הרוח. במדבר, התורה מדגישה, גם בפרשת בשלח זה היה כתוב, גם בפסוק האחרון של ספר שמות, ענן השם על המתקן יומם, ויש תהילה לבוא לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם, אז בקים בענן. פרשן בעלותך מפרטת, תלפי השם יחנו, תלפי הוא תמיד תמיד. הענן הזה הוא ענן אשר על המשכן, נכון? איך אנחנו זזים בכלל? תקלים לענן, כי זה זזים. ענן זה ענן, כן, ענן אשרת השכין. זה מסיע אותנו, זה מדריך אותנו, איננו נשואות את זה יומה ולילה. איך אנחנו מסיימים תפילת עמידה? דבר אחרון שאומרים, יראת לו לפניך, פנה מתמיד לעצמך. שאל יהודי, מה אתה מצפה? לא יודעים לך, דבר משיח, מנה ותמיד. הנה, לכאן מגיעה התפילה, זה המילים האחרונות של התפילה. במקום האחרונות תגיד תסגלתיות. Mm-hmm. זה בדיוק, כל אתה יודע כמה אנשים חטאו ברגל. זה בדיוק, זאת הבעיה, זה בעצם אותו הפוטנציאל לזה, שהגיע לידי איזושהי סטייה, חלק קטן מעם ישראל, זה עלה לנו ביוקר צערים, אבל כן, אבל בעצם זה גם הייתה בחינה של מין פנייה מעוותת לכיוון של עבודה. חוץ מזה, כמו שהתוזרים מסביר כמה מדובר. טוב. אולי גם נזכיר בפרשה שלנו משהו ש... ביטוי לכיסופים האלה ולדבקות הזאת בעניין בפסוקים הראשונים של הפרשה, זה קשור למה שאתה אמרת על זה. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, ואת כל איש אשר יתבן לליבו תיקחו את תרומה. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב, חסד, חוש, חלף האדמה, תלעשני וכו', שמן למאור, שמן למשחה, תורת הסמים, משוער, מילואים, תעשו לי מקדש ושכנתי אותו. האם זה לא היה מתאים להגיד קודם מה הולכים לעשות בכלל? מה שאף מדבר כסף וזהב, בשביל מה כסף? אורות טילים עוד עמים, שמן למאור, מה זה מאור? מי יודע מה זה מאור? היה מתאים לכתוב את הכותרת, עשו לי מיטה, תכתיב את זה, אבל מידע שיהיה זה וזה וזה, וצריך תרומה כזאת וכזאת. מה אנחנו אומרים על הדבר הזה? אז יש מקום, קודם כל זה מעורר, צריך להיות, אבל יכול להיות שאנחנו יכולים, התורה אומרת כאן משהו, ככה, תדבר את הדברים. א', באמת, הרי יעקב אבינו הכין כבר עצי שיטים בשביל המקדש, נכון? כאילו, התודעה של המקדש כבר קיימת, הנה אברהם אמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה, אני לא יודע אם זה אברהם אמר, התורה אומרת, יעקב מדבר על שער השמיים. מה אתה שואל? למה לא אומרים כותרת שאנחנו הולכים לבנות את המקדש? הנה בשירת הים כתוב מקדש. מקדש השם קודם ידך. אז מה אתה שואל? למה לא אומרים לעם ישראל כותרת? מה? כולם יודעים. מי לא יודע שאנחנו הולכים לעשות השינה? הנה יודעים, כתוב פורש בשירת הים, שיום נעשה אל שם. ידע ששם כאן הוא ידע. זה מתאים למה שיעקב זה. זה כיוון אחד של מחשבה שאפשר לחשוב בעניין. וכיוון אחר, כיוון אחר, זה שזה מסכים מה שקודם דוד אמר. באים לעם ישראל, אומרים, צריך תרומה. תרומה, שימה. שואר, מנגרים, נעקות, לחוס, בסדר. לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות. עם ישראל, אתה אומר לו לתת, הוא יודע למה נותנים, הוא יודע את הכיוון, הוא נותן, הוא לא שואל. אחר כך יוצא מזה מקדש. אבל כל ה... כן? מה זה עם ישראל בכלל? מה פירוש הנכונות שלו? ההיענות שלו לתרומות? הכיוון הכללי כולם יודעים. בדיוק אם אתה הולך לעשות מקדש, ומה יהיה במקדש, ואיך נראה האפוד, ואיך החושן. זה עם ישראל לא שואל. זה כמו נעשה ונשמע. נעשה אחר כך נשמע. צריך לתת, נותנים. זהו. ומהנותנים הזה, מהדביקות הזאת, מהנכונות הזאת, מזה נבנה המקדש. טוב, ועוד. אני מזכיר עוד דבר אחד ומסיים. הכלים שמוזכרים בפרשת תרומה, הכלים הגדולים, בני הכלים, גם המזבח מוזכר, אבל מזבח הקטורת לא מוזכר. מזבח הקטורת נמצא רק בסוף, בסוף פרשת תצווה, ממש בסוף. אז מה הפשר הדבר הזה? מזבח הקטורת זה כאילו, זה המזבח שנמצא בפנים, ולקטורת, אחת בשנה, למה הוא לא כאן? אז קודם כל צריך חיות. צריך חיות. אני יודע. אבל יש מקום, אני אומר, גם לחשוב מחשבה מסוימת, אתה רואה שארון בהתחלה, זה הראשון, ארון. מאוד מתאים, מאוד מובן, ארון יש לו שתי חניות, אחד זה התורה והעדות, התורה והעדות, ומעליו יש כפורת, שזה השראת השכנות. זה הראשון, זה הכל מתאים. המזבח, מזבח הקטורת זה כאילו, סגת העניין של העבודה הקורבנית, כאילו, נכון שם עושים תורת, שם מזין את הדם ביום כיפור, אבל כאילו, כן, העבודה ההקרבתית הגדולה, הגבוהה, היא המזבח הזה הפנימי, המיוחד, התורת, זו עבודה מאוד מיוחדת. אז הנה, המזבח בעצם מוזכר בסוף. יש מאמרה של רבי נחמן מברד. מכל תורה צריך לעשות תפילה. הפירוש, הוא משתמש בביטוי של הרב הזה. התורה זה מלמעלה למעלה, נכון? אנחנו מקבלים תורה. לומדים אותה. מקיימים אותה. מגלמים אותה. ואחר כך אנחנו תפילה זה מלמטה למעלה. את התורה הזאת, אחר כך אנחנו מוציאים לפועל. במצוות שלנו, ביוזמות שלנו, בפניות שלנו השמיימה, אם דרך התפילות, אם דרך היוזמות, אם דרך המצוות. וקלטנו את התורה, נשמנו אותה, מקיימים אותה, מגלמים אותה, ואיתה עכשיו עובדים עבודה של מלמטה למעלה. תחת כתוב בארון, סיים בקטורת, כן? במזבח הקטורת, שזה כאילו כל הכיוון של המקדש. מה עושים במקדש? הנה שער השמיים הזה, הדו-סיטרי. אנחנו מקבלים מהשמיים ומעבדים את זה לקולטים, כראוי, לומדים, מקיימים, מגלמים, נו. ואחר כך פונים בעבודות שלנו עם זה, עם מה שנשמנו ונבננו בו. ואחרי שלומדים משהו של תורה, אז אנחנו אחרים, יותר קדושים, יותר אלוקיים, יותר גבוהים. ואת המותר הזה שקיבלנו, הנה עכשיו, עם זה אנחנו קונים אותנו. זהו, אז כן, זה שהתורה כאילו פתחה בזה, ולא ממש בסיום, אבל פחות או יותר, קראת הסיום. זה מתאים לרוח הזאת. הביטויים האלה של הרב זצ"ל, יש מלמעלה למטה, ואחר כך בעקבות זה יש מלמטה למעלה שפונה. נו, שנזכה בעזרת השם, כמובן לבית המקדש, לימינו, ימי פורים, יש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלא. מלא. בעניין של השם בקרבנו.